אנחנו אמרנו אתמול שבעצם באמצע פסקה ב' הכוזרי כבר עונה לפילוסוף מבחינתו, כלומר מבחינת הכוזרי. זאת אומרת שאף על פי שהטיעונים השכליים של הפילוסוף יכולים להתיישב על פי ההיגיון, יש כוחות חיים באדם שהם למעלה מהשכל וההיגיון, ולכן נקרא לכוח הזה הנפש, נקרא לו הנשמה, נקרא לו האני העצמי, נקרא לו בכל מיני כינויים, ולכן אין שום בעיה לכוזרי לדחות את הפילוסוף במשפט רואי אני דבריך נכוחים, אבל אינם נאותים למה שאני מבקש. ויש לי איזושהי, לא רוצה להגיד תחושה, כי אז אנחנו עוברים בעולם של חושים, לא רוצה להגיד הרגשה, כי אנחנו עוברים בעולם של רגשות, לא רוצה להגיד הכרה, כי אנחנו עוברים לאיזו הכרה שכלית, אלא יש בתוכי איזושהי מציאות פנימית, נקרא את זה ככה, שאומרת לי באופן ודאי שזה לא נכון מה שאתה אומר. כלומר, שכלית יכול להיות שזה הגיוני, אבל מעבר לשכל יש עוד כמה כוחות חיים שהם יותר עמוקים מהשכל, וכוחות החיים, כוח החיים הזה, כוחות החיים האלה אומרים לי שמה שאתה אומר זה לא מתיישב על נפשי. כאן הכוזרי דחה את הפילוסוף, שהרי יודע אני כי נפשי זכה וכל רצון אפיק רצון מהאלוה, ואני הגעתי לזה שהיא הכרה פנימית. הרב משתמש בביטוי לעני הזה שאני רוצה לדבר עליו, בביטוי הכרה פנימית, שהיא הרבה מעבר מהכרה חושית או הכרה רגשית או הכרה שכלית, אלא הכרה פנימית. ואותה הכרה פנימית אומרת לי שיש קשר בין בורא לנברא, וזאת אומרת שיש רצון של בורא בבריאה, זאת אומרת שצריך לחבר עולם פנימי עם עולם חיצוני, מופשט עם מוחש, זאת אומרת שצריך לחבר כוונה עם רצון, כל מה שדיברנו פה, ולכן מה שאתה אומר, זה נשמע מאוד הגיוני, אבל ההכרה הפנימית שלי אומרת שזה לא נכון. ובכל זאת אלא הוגד לי כי מעשינו רצוי, עוד פעם איך הוגד לך? בחלום, מה יגיד הפילוסוף על החלום? מה יגיד הפילוסוף, אולי זאת נקודה שלא חידדנו אותה, מה יגיד הפילוסוף על החלום? טיפשות!
חי בסרט.
חי בסרט, בדיוק, זאת המילה, חי בסרט, מה זה דמיון? דמיון זה האויב הכי גדול של השכל. הדמיון והשכל זה שני הפכים מבחינות מסוימות, נראה בהמשך בשמונה פרקים כשנגיע למדמה והשכל. מה אתה מתייחס לדמיונות? מה אתה מתייחס לחלומות? מה זה הכוח הזה? הפילוסוף, אני עוד פעם, לא בטוח שהפילוסוף יגיד מה שעכשיו אני אומר, אבל יכול להיות שהוא יגיד את זה. יגיד הפילוסוף, האלוה שם באדם, או לא שם, כי אין לו כוונה, אבל לוצר ציור אפילו לשיטתו, האלוה, לוצר ציור שיש כוונה לאלוה, האלוה שם באדם כוח דמיוני, שהוא מעין יצר הרע, הוא מעין משוכה, שצריך להתגבר עליו ולסלק אותו בפני השכל. אז אתה מתרשם מהדמיון יותר מהשכל? לכן כל הדמיון, כל החלום, כל, כמו שאמרנו כמה פעמים, כל זה לא רלוונטי בכלל אצל הפילוסוף, זה לא רק לא רלוונטי, זה ההפך הגמור מהשיטה שלו.
הרב.
רק שנייה. לכן יש איפה ספק, ובכל זאת הלא הוגד לי. הוגד לי במה? בחלום. הוגד לי על ידי כוח המדמה. תראו איך כל הזמן יש התנגשות בין הכוזרי לפילוסוף, על היחס לשכל. מה היחס לשכל? ובכל זאת הלא הוגד לי כי מעשי אינו רצוי, כי כוונתי רצויה. יש איפה בלא ספק. מה זה בלא ספק אמרנו אתמול? מאיפה אי הספק הזה? מאיפה הוודאות הזאת?
ודאות פנימית.
איזושהי ודאות פנימית שיש רצון לבורא, והרצון של הבורא מהנבראים זה החיבור בין הפנימי לחיצוני, בין הכוונה למעשה, בין המופשט למוכר. זה צורת אדם, זה צורת עולם. יש איפה בלא ספק מעשה הרצוי מצד עצמו, לא מצד כוונת עושהו בדרך אדם. עד לכאן ענה הכוזרי לפילוסוף, למה הוא דוחה אותו מבחינתנו, זה מספיק. אנחנו אמרנו שספר הכוזרי בנוי בשאלות ותשובות, אבל נקודת המוצא של התרצן, של המשיב, של התשובה, היא לא תמיד, והרבה פעמים היא לא גמור, היא ההפך הגמור, מנקודת ההנחה של המחשב, של הקושייה. ולכן כאן, מבחינת הכוזרי, הוא מיצה את התשובה. אז למה רבי יהודה הלוי מוסיף אותו? כי כנראה צריך לענות משהו ברמת המקשן. זאת אומרת, הרבה פעמים ברמת הוויכוח כנאשים דנים באיזשהו עניין, ואז אדם אומר את דעתו שהיא על ציר אחר לגמרי מדיעה של חברו, ואז הוא אומר לו, ולשיטתך, וגם לו יצויר שאני אסכים לנקודת ההנחה שלך, תדע לך שגם לנקודת ההנחה הזאת יש בעיות. למה שאתה אומר. גם בגמרא אנחנו רוצים הרבה פעמים. שדעה אחת אומרת על הדעה השנייה שנקודת ההנחה היא אחרת, ולשיטתך, ולטעמיך, ולטעמך, יש בעיה אחרת. יש עוד צד שיש לנו קושי. אבל מצד המהות לא צריך את ולטעמי. מצד המהות עניתי תשובה. אינה נאותה למה שאני מבקש, זה נגמר. עכשיו, אתה שאומר, א', של הבורא אין כוונה, ב', שאין רצון לחבר בין שכל למוסר, בין כוונה למעשה, ג', שיש שכל אובייקטיבי, וכולי, תכף נראה, נפרק את זה קצת עכשיו, אז מה שאתה אומר לא מסתדר שכלית לשיטתך. כלומר, אני אומר לך שהמפגש עם אלוהים הוא לא המפגש דרך הציר השכלי. כלומר, המהות של המפגש היא לא מפגש שכלי. אתה טוען שכן, אז גם לשיטתך, בוא תראה שיש בעיה בגישה שלך.
אבל הוא אומר לו נכוחים.
מה?
הוא אומר לו דבר אחד נכוחים.
נכוחים מבחינה הגיונית, אבל אף על פי שהם נכוחים, יש כמה קושיות על מה שאתה אומר. הגיוני, אבל בוא נראה כמה קושיות.
בגלל שאמרנו שההכרה היא...
אני מבחינתי, אם אתם שואלים אותי, מבחינה דידקטית חינוכית, מבחינתי, כדי לחנך את עצמנו, ודאי בדור כזה, לא להיכנע לנקודות הנחה של מקשה, אלא לבוא מנקודות תירוץ של תרצן. זאת אומרת, אתה אומר זה בשפה מאוד שטחית, כשאתה מתראיין למראיין, אתה לא צריך להיכנע ולחשוב שאתה עומד מול איזה אלוהים כשהוא מראיין אותך ושואל שאלה לפי שיטתו. לא צריך להירתע מלהגיד את האמת שלך, גם אם זה לא בכלל על אותו ציר של נקודת המוצא של המראיין. מבחינה דידקטית חינוכית, מבחינתי, הייתי מדלג על הקטע הזה עכשיו, ממשיך הלאה. רק כדי לחנך את עצמנו, להיות אוטונומי, להיות עצמאי, להיות דוברי אמת, ולא כל הזמן להתרגש יתר על המידה ממה שהוא חושב. אפשר לעשות את זה דרך אגב, אפשר לדלג על זה מבחינתי. לדלג? לא, אני חושב שזה לא נכון לדלג. כי אם זה כתוב בכוזרי, צריך ללמוד את זה. אבל ברמה החינוכית, ברמה החינוכית זה נכון לדלג. כי את שלנו עשינו, מיצינו את שלנו. תראו, ברמה החינוכית היה גם נכון להגיע אולי... כי הוא התברך מרומא מעל כל רצון מכוונה, שהרי הכוונה מורה יותר בדבר חסר לו, אז גם כל ההמשך אנחנו יכולים לדלג. כי כאן הבנו שהכוזרי יחיות, כמו שאמרנו. אז, בסדר, אבל אם זה כתוב, אז כדאי כן להתייחס לזה, אבל ברמה המהותית כן חשוב שנבין שמבחינת תשובה לשיטת הפילוסוף יש לנו. כלומר, אני רוצה לך לדעת את זה. התחייה של הפילוסוף היא לא הטיעונים השכליים שעכשיו הולכים להתאהן, שהם לפחות שלושה, נגד השכליות של הפילוסוף, אלא מה שדוחה את הפילוסוף זה העמדה הפנימית של הפוזון, שלא נזקקת לטיעונים השכליים האלה, אלא לשיטתך, אז גם על הציר שלך יש כמה בעיות. בסדר? אוקיי. כי אם לא כן, אם זה לא נכון מה שעכשיו אני אומר, אלא מה שאתה אומר, שאין כוונה לאלוה ואין מעשה רצוי והשכל הוא אובייקטיבי ולכן הוא אמת מוחלטת ולא יכולים להיות שני צדדים של שכל שלפעמים הפוכים ומתנגשים אחד עם השני, כי אם לא כן, א', מה לנוצרים ולמוסלמים אשר חלקו ביניהם את העולם המיושב נלחמים זה בזה? אם כי כל אחד מהם עבד את האלוהה מתוך כוונה זכה ונהג נזירות ופרישות בצם והתפלל ויצא למערכה במגמה להרוג את חברו בהאמינו כי יש בזה צדקות גדולה והתקרבות אל האלוהה, ובלחמם זה בזה מאמין כל אחד מהם כי במותו יזכה לגן עדן ולא הצדקת שניהם גם יחד עם נעד אצל השכל. זאת אומרת, בוא נסביר אפילו רק שני דברים כדי לא להסתבך יותר מדי. א', אם שכל זה דבר אובייקטיבי, כל בני אדם צריכים להחליט על אותו שכל, על אותה אמת. ברגע שאתה רואה שרוב בני אדם חלוקים מהי האמת, זה מראה שכנראה האמת היא לא אובייקטיבית. רגע, לא סיימתי, שנייה. ההשלכה של המשפט הזה, שאם לשיטתך שכל הוא אובייקטיבי, א', לא צריכה להיות מחלוקת שכלית, ודאי לא מחלוקת שכלית כזאת שתביא את האדם למציאות או לנכונות נפשית עד כדי פעולה מעשית של להסתכן בעצם החיים שלו. זאת אומרת, אני מתקדם, זה לא רק שלפי השיטה שלך יש שכל אובייקטיבי אחד ולא יכולים להיות שני שכלים ולכן לא יכולה להיות התנגשות בין שתי השקפות עולם כמו בין נוצרי למוסלמי, ואתה רואה שרוב בן אדם מתנגשים בשכליות שלהם, אלא יש השלכה למשפט הזה, שאם אתה אומר שהעיקר זה הכוונה, אז בסדר, אז נגיד שאתה תוכל לתרץ לי שיש כאן התנגשות בין שני שכלים, לא יודע איך תתרץ את זה. סליחה, אבל זה היה אמור להיגמר, להסתיים בעולם הכוונה. איך זה מגיע לעולם המעשה? אתה רואה שיש מעשה בעולם הזה, אתה רואה שבני האדם מוכנים לצאת למלחמה עד כדי מסירות נפש על החיים, עד כדי מוכנות לאבד את החיים, שזה המעשה היותר קיצוני ביחס למעשה הנורמלי.
מה זה אומר? הבנתי.
זה אומר שא', יש מעשה שהוא רצוי, עובדה שאנשים עושים מעשה עד כדי מוכנות למות, ב', שהתוצאה של הרצון של, שהתוצאה שלהם לממש מעשה נכון לשיטתם, הוא תוצאה של השכל נכון לשיטתם, שנוגד שכל נכון של מישהו אחר, שגם הוא מוכן לצאת למעשה. אבל... כלומר, שתי התפיסות, אני מסכם. שני העקרונות האלה של שכל אובייקטיבי, פלוס כוונה בלי מעשה, אומר הכוזרי, אני רואה שבמציאות הן לא מחזיקות במבחן המציאות. א', אתה רואה שאין שכל אובייקטיבי, יש שני שכלים סובייקטיביים, ב', אתה רואה ששני השכלים הסובייקטיביים האלה לא נשארים במדרגת הכוונה, אלא יוצאים אל הפועל באופן מעשי.
חשבתי שזה לא הכיוון שזה מה שהוא רוצה להגיד, הוא בא מכיוון אחר, הוא בא להגיד, הנה, תראה אותם שהם בכלל באים מהצד הפנימי שלהם. לא באים, המוסלמים הם לא באים מהצד השכלי, הם באים מהצד הפנימי, וזה נוגע לכל מה שאתה אומר.
אני לא חושב שמה שאתה אומר זה נכון, כי המשפט האחרון...
בגלל המשפט האחרון.
לא, הצדקת שניהם גם יחד, נמנעת, אצל השכל. נכון. מה זה המשפט הזה? יש שכל אובייקטיבי, יש שכל שהוא אמת אחת, והאמת הזאת לא יכולה להיות מחולקת לשניים.
לא שניים
יום יחד. כלומר, היא השכל האובייקטיבי שיוצא אל הפועל על ידי השכל הסובייקטיבי של נצרות ואסלאם, זה נקודת המוצא. ההשלכה של זה, שלא מספיקה הכוונה, תראה, הם גם מוכנים להילחם. נלחמים זה בזה. אם כי כל אחד מהם עבד את האלוה מתוך כוונה זכה ונהג נזירות ופרשות וצם והתפנה. אז גם אם אתה תענה לי שיש איזושהי אפשרות להסביר שני צדדים בשכל האובייקטיבי, למרות שהפילוסופי שלנו לא יכול להסביר דבר כזה, למה המשך המשפט? ויצא למערכה במגמה להרוג את חברו?
למה אפשר להגיד שאתם טועים פשוט?
ש?
שהשכל שמוצאים עושים, זה לא שכל פועל, כמו שהוא אומר פילוסוף.
אני אומר, עוד פעם, אמרתי, צריך להסביר כאן לפחות שלושה דברים. כרגע הסברנו שניים. אתם מתמקדים בראשון, באחד. שכל אובייקטיבי הוא שכל אחד. שכל סובייקטיבי הוא יותר מאחד לפי מדרגת הסובייקטיביות, בסדר? לפי הפילוסוף לא יכול להיות שכל סובייקטיבי. עצם זה שאתה רואה שני אנשים, שתי דעות, אומר הכוזרי, זה דבר שלשיטתך לא יכול להיות.
או שאחד מהם פשוט טועה.
או, יפה, זה מה שנהיה הפילוסוף. יענה הפילוסוף, אחד טועה. שכל אחד הוא טעות. טוב, א', זה יפה מבחינה פילוסופית, אבל אתה רואה שבמבחן המציאות זה לא מחזיק. כלומר, אתה רואה שהרבה שכלים במשך ההיסטוריה טועים, והרבה מהשכלים הטועים האלה מוכנים למסור את הנפש שלהם על הטעות הזאת.
אז מה הפילוסופית?
אז זה לא כל כך, אז זה לא כל כך, רגע, שנייה. אז זה בין קוז, זה לא בין פילוסוף. לא היו הכנות הנדרשות כדי להגיע לסוקרטס ואפלטון וכו'.
לא, אבל גם
אם... רק רגע, שנייה, אני רוצה רק לסיים את התשובה. ולכן יכול לענות הפילוסוף, השכל הזה הוא באמת שכל שהוא טעות. יהיה קשה להבין שהוא שכל שהוא טעות, כי א', אתה רואה שלאורך כל ההיסטוריה טועים אנשים, ולאורך כל ההיסטוריה מוכנים למסור את החיים על הטעות הזאת, ב', לכן אמרתי מקודם והתעקשתי על זה, שכל מה שהפילוסוף יענה, הוא בכלל לא מעניין אותנו, הוא מעניין אותנו כקליפת השום. כי התשובה האמיתית אינה נאותה למה שאני מבקש. ברגע שאנחנו נעים על הציר של הפילוסוף, של שכל פילוסוף, שכל פילוסופי, מול שכל של יהדות, לא משנה, גם אם אנחנו עכשיו נעשה ויכוח הורדת ידיים בטענות שכליות והיהודי ינצח, את אותו משפט במילים אחרות, גם אם אנחנו נוכיח באלף ראיות מופתיות על פי המדע, על פי ההיסטוריה, שאלוהים ברא את העולם ויש אלוהים שמנגד ההיסטוריה, עצם זה שאנחנו בכלל נכנעים לציר השכל, זה עצמו הבעיה היסודית שיש פה. ולכן אני הולך להגיד שאני משפט חמור. אני לא רוצה לשבור לגמרי את אותם אלה שקוראים להם חוזרים בתשובה דרך התאמה בין תורה למדע או השתכנעו שכלית, הוכיחו להם שיש אלוהים דרך השכל, אבל ברמן האמיתית של הדברים, בסיס היציאה למפגש עם אלוהים דרך השכל הוא בסיס יציאה מוטעה. זה כמו שאתה שותל עץ או נוטע עץ, אתה צריך לנטוע אותו ישר. תיטע אותו ישר, הוא יגדל ישר. יגיע שלב הגזימה, אתה תגזום אותו נכון, הוא ייתן פירות נכונים. נתת אותו עקום, הוא יגדל עקום. ברגע שנוטעים את בסיס האמונה על טיעונים שכליים, האמונה גדלה עקום. מהיסוד. לכן אני מתעקש על זה כבר. יותר מ-20 דקות. זאת נקודה מאוד עקרונית. לכן אינה נאותה למה שאני מבקש, מספיק, לא צריך להיות. לכן זה בכלל לא מעניין אותנו החלק השני פה בפסקה ב', בכלל לא מעניין אותנו מה הפילוסופיה יענה לו, זה בכלל לא מעניין אותנו מה הכוזרי יגיד לו. ולכן באמת יענה הפילוסוף, פסקה ג', דבר שהוא לא מעניין. לפי דעתי הפילוסופים, אין לו לזה ולא לזה, הרשות לא ימית את זולתו. שרי שניהם מכוונים עבודתם אל השכל, נוסיף על מה שאמר שרגא, אלא שאחד אולי יותר מכוון השכל, השני עדיין פחות כיוון השכל, ולכן יש כאן מעבר. אבל עצם זה ששניהם מכוונים אל השכל האמיתי, אלא שכרגע הם עדיין לא בדיוק האובייקטיבי של השכל הזה, זאת התוצאה של או ששניהם טועים, או ששניהם טועים קצת, או שאחד טועה, לא משנה כרגע. טוב, אמר הכוזרי, וכי יש לדעת הפילוסופים טעות גדולה מזו של בעלי שתי הדתות האלה, המאמינים כי העולם נברא, כלומר יש רצון וכוונה של בורא בבריאה, בורא ברא בריאה, ולא עולם נברא על ידי בורא. אז יש לפי הפילוסופים, הטעות הגדולה ביותר לפי הפילוסופים, זה אותה התפיסה שמאמינות בשתי הדתות, כמו שאמרנו באחד השלבים, שקודם כל הולכים לבחון את האמת על פי השכל, אחר כך הולכים לבחון את האמת על פי הרוב, לכן הכוזרי הולך קודם כל לפילוסוף אחרי זה לנוצרי ולמוסלמי, אף על פי שכמובן זה לא נכון, אבל זה מה שמקובל לחשוב, וכך מקובל לעשות ולנהוג. אז הכוזרי מבין שאצל השכל לא ימצא תשובה, אז הוא עכשיו מתחיל לנוע לכיוון הרוב. לכן הוא מתחיל להזכיר את הנוצרים והמוסלמי שהם רוב בני אדם. לכן גם בפסקה הקודמת הוא אמר. כי אם לא כן, מה לנוצרים ולמוסלמים אשר חלקו ביניהם את העולם המיושב? אחר כך, טעות גדולה מזו של בעלי שתי הדתות האלה שהן הדתות הגדולות, מבחינה כמותית. המאמינים, מה? כי העולם נברא? כלומר, יש בורא, יש לו כוונה בבריאה הזאת, שישה ימים נברא. ואומרים כי הסיבה הראשונה מדברת עם מי שבני אדם, כלומר, מוחמד או ישו עם מחשבים וזכרה. זאת אומרת, יש קשר בין בורא לנבראים, יש כוונה בקשר הזה בין בורא לנבראים. ואילו הם הפילוסופים ירוממו המה לדעת הפרטים, ועוד לפי מעשיהם של הפילוסופים, לפי ידיעותיהם, לפי דורשם את האמת ולפי רוב השתדלותם של הפילוסופים עצמם, בזה מן הראוי היה כי תהיה הנבואה המפורסמת ביניהם ומציאה בתוכם. פעם הנבואה זה לא דווקא נבואה במה של היהדות חס ושלום, לנבואה שתהיה כאן איזה דבקות בשכל האובייקטיבי ומלא ההחלטות הנכונות המחיקות הלכת, ההשלכות, יכולת הניתוח, יכולת ההשלכה, חיזוי העתיד, מה שמישהו כאן אמר שיש מושג שנקרא עתידנות, לא כי האלוהים מדבר עם בני אדם, אלא כי בני אדם הגיעו אל המדרגה של השכל היותר מדויק, שאם אתה בשכל היותר מדויק וכו', אז אתה כבר יודע לעשות השלכות יותר מדויקות הלאה, לעתיד. אז לא מצאנו. אז א', אני רואה שרוב בני אדם לא מגלים בה בפועל את מה שאתה אומר. ב', אני לא רואה שאצל הפילוסופים יש איזה יתרון מיוחד. ועוד, לפי מעשיהם של הפילוסופים, לפי ידיעותיהם, לפי דורשם את האמת ולפי רוב השתדלותם בזה, מן הראוי היה כי תהיה הנבואה מפורסמת בין הנושא בתוכם, הואיל והם, רק הם, הדבקים ברוחני. וכי סופר עליהם, כי נעשו על ידיהם ניסים ונפלאות ומופתים. עוד פעם, לא דווקא מומן הניסי, מומן של היכולת לחזות את העתיד, שזה סוג של נס בפני עצמו. ואנחנו מוצאים את החלומות האמיתיים אצל מי שלא עסק לא במדע ולא בזיכוך נפשו. ויפוכו של דבר מוצאים אנו אצל מי שמשתדל במדע, מדע כאן הכוונה, שכל צרוף, באמת אובייקטיבי. בדבר זה הלא מוכיח. בקיצור, אני אומר את זה עוד פעם, התחילה של, של, של הכוזרית הפילוסופי היא המהות, ואחר כך הוא מתחיל לתאר תיאורים במציאות. א', השלטון של רוב בני אדם, הנוצרים המוסלמי על העולם, שזה נוגד את ההשקפה של הפילוסוף. ב', שההשקפה של הפילוסופית, של הפילוסופיה באופן מהותי, לא הוכיחה את עצמה במציאות. ודבר זה לא מוכיח כי סוד הקשר בין העניין האלוהי ובין הנפשות שונה ממה שהזכרת אתה הפילוסוף. אני חוזר עוד פעם למה שאמרנו פעם.
מה זה שכל האמה?
העניין האלוהי. אמרנו פעם מילה עניין, שתי הוראות. אני עונה תשובה, אבל התשובה הזאת היא עניין. כי כל תשובה שאני לא אענה דרך השכל, כל מפגש של אדם עם המציאות דרך השכל, עם כל הכבוד לשכל, הוא עדיין אני. לכן כשאני עונה, אני עונה תשובה ענייה. העניין. להגיד מילה כמו העניין היא מילה ענייה. עניין. בדיחה אנחנו אומרים שכשבחור מהישיבה יוצא לשידוכים, אז הוא לא רוצה לספר לחבר'ה מה הוא עושה. אז קוראים לי עניין. יש לי עניוני. מה זה עניין? ענה איזה תשובה, אבל בעצם תשובה מאוד עניין. לכן, שגיד הכוזרי בהמשך, העניין הטבעי, העניין הנפשי, העניין השכלי, העניין האלוהי, זה אני, למרות שיש כאן איזה ענייה, איזושהי תשובה. לכן, זה מוכיח לי, כי סוד הקשר בין העניין האלוהי ובין הנפשות, שונה ממה שהזכרת אתה הפילוסוף. אם למדנו את הפילוסוף רק בשביל להפנים, לא להתייחס לשכל יותר מדי, זה דבר גדול. כלומר, השכל הוא המפתח למפגש בין אלוהים ובין המציאות, אבל הוא לא המהות של המפגש הזה. אדם חי בבית, הוא צריך מפתח כדי להיכנס לתוך הבית. אבל לא המפתח הוא הבית. יש לו מפתח ואין לו בית, זה לא שווה כלום. הוא צריך להיכנס הביתה. בבית יש חדר שינה, בבית יש מקרר, בבית יש כמה דברים שהוא צריך, שעל פיהם הוא חיים מכוחם מוכן. אין לו מפתח, אז אני יכול להתכנס על הבית, בסדר. אבל לא יכול להגיד, המפתח זה הבית. המפתח זה האמצעי להגיע לבית שהוא העיקר. בסדר? לכן סוד הקשר האלוהי זה העיקר. השכל הוא מפתח חשוב מאוד. הוא המפתח המרכזי. אבל הוא לא סוד הקשר. בסדר? ההבחנה הזאת היא חשובה, ההבחנה הזאת היא חשובה מאוד. בסדר. הלאה, אפשר להמשיך? הלאה. אחרי שהשכל קיבל את מקומו הראוי לו, עכשיו אנחנו עוברים לממד השני שבני אדם חושבים ששם נמצאת האמת, והוא הרוב. כלומר, אחר רבים להטות, ולכן לכאורה, כן, להבדיל מהיהדות, ולכן לכאורה איפה שהרוב נמצא, שם נמצאת האמת. שלב ראשון חשבנו איפה שהשכל נמצא, כנראה שלא, שלב שני איפה שהרוב נמצא. אחרי כן אמר כוזרי בליבו, אשאל את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחת משתי הדתות האלה נמצא בלא ספק המעשה הרצוי. אשר ליהודים, זה מתחיל להיות מעניין, כי עד עכשיו בכלל לא להזכיר את היהודים, כן? אשר ליהודים, די לי במה שנראה להן כל, מאותם נתונים בשפל, מאותי מספר וסנועים על הכל. אני חוזר לשיעור הראשון. ספר הכוזרי נקרא במקורו בערבית, ספר ההגנה והמופת על הדת המושפעת. אם כן, אם אלוהים בחר בעם מסוים, והוא אבא ואנחנו בניו, לא יכול להיות שאבא יתנהג חס ושלום בכזאת אכזריות על בניו. ולכן לא יכול להיות שהיהודים הנרדפים, השפלים, מיעוטי המספר ומיעוטי ההצלחה, וכולי, לא יכול להיות שהם ההוכחה לדבר השם בארץ. אני רוצה רגע להגיד את זה עכשיו יותר עמוק מזה. הכוזרי ניסה להיפגש עם אלוהים דרך ממד שהוא מעבר למציאות, השכל. עכשיו, הכוזרי מנסה להיפגש עם אלוהים דרך המציאות. מהו הקריטריון לפי הכוזרי שהוא מבטא את אלוהים במציאות?
הצלחה.
ההצלחה. הרוב. או הייתי אומר את זה בסדר הפוך, הרוב וההצלחה. כלומר, מה לא יכול לבטא את סוד הקשר עם אלוהים? משהו מיעוט ומשהו כישלון. כלומר, לא האמת ההגיונית, אבל זה לא זה הוא דחה, אבל גם לא יכול להיות שהכישלון המציאותי, גם זה לא יכול להיות. כרגע לשיטתו. החוזרי כתב את הספר הזה להוכיח שהמציאות היא לא הקריטריון לסוד הקשר בין האדם לבין בין הבורא לבין הנבראים. לכן ספר ההגנה והמופת על הדת המושפל.
לא,
לא
המציאות.
לא, לא המציאות. הכוזרי יפנה ליהודי בלית ברירה, אין לו ברירה, הוא לא תכן להגיע לשם.
אבל המציאות מרסת דווקא לנוצר יש קשר.
עוד פעם, המציאות, אם הקריטריון של המפגש עם אלוהים הוא המציאות, דיינו, כמות של אנשים, עוצמה של אותה כמות, שלטון, וכו', אז היהדות היא לא במגרש, היא לא במשחק. יפה, ולכן הוא פונה אל הרוב, אל הנוצרים ואל המוסלמים.
אני חושב שהמציאות תהיה.
לא, בשלב הזה, עוד פעם, אני אומר, בשלב הראשון חשב הכוזרי שהקשר עם אלוהים הוא תוצאה של איזושהי אמת אובייקטיבית שכלית שמעל המציאות. בשלב השני הוא אומר, טוב, כנראה שלא, אז בואו ניפגש עם המציאות. שהוא מסתכל במשקפת של המציאות, מסתכל בעיתונים, מה רואה? רואה רוב בני אדם, שולטים בעולם, נוצרים מוסלמים. אז הוא הולך אליהם. בסדר? גם את הנקודה הזאת, כמובן אנחנו דוחים, ולכן אני אומר עוד פעם, אם ניקח רגע מסר, גם כשנלמד את הנוצרי וגם את המוסלמי, אנחנו נעשה הקבלות בין עיקרי השיטה, אבל מה שכן אפשר כבר להגיד בשלב הזה, שהיהדות דוחה באופן עקרוני את, את יסוד המפגש בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. א', היסוד הזה הוא לא, הוא לא שכלי, וב', היסוד הזה הוא לא מציאותי. לכן אנחנו צריכים להפנים בקרבנו שאף על פי שעם ישראל לציר ההיסטוריה הוא העם הכי שסבל הכי הרבה, כל מיני ביטויים של סבל, כלומר כמות ביחס לצרות, כן, כמות של העם ביחס לכמות הצרות, כל מיני ממדים של הכי הרבה, כן? אז זה לא נוגע ולא פוגע בכלל בסוד הקשר שבינינו לבין ריבונו של עולם. יש כאן משהו יותר מהותי. סוד הקשר בין אבא לבן זה לא השכל, של היחס השכלי בין שניהם, וגם לא כמה פעמים אבא אומר לילד כן, ולא כמה פעמים אומר לילד לא. זה לא סוד הקשר. לכן חשוב מאוד להבין את זה, כשנגיע לפסקה, כשנגיע ליהודי לפסקה י' בעיקר, אז דחינו את שתי התפיסות הרופכות באדם, ששם נמצאת האמת. התפיסה השכלית והתפיסה של המציאות. בסדר? התפיסה הפילוסופית והתפיסה החומרית, במובן המטריאליסטי, לא במובן של חומרנות, אלא איפה שהמציאות נמצאת שם, שם האמת. לא איפה שהמציאות נמצאת שם האמת.
שם מה?
הגס.
הגס.
הממשי.
הייתי
אומר, הפילוסוף, אני רוצה אולי לחדד את זה. הפילוסוף נע בין הפילוסוף, סליחה, הכוזרי נע בין הפילוסוף לנוצרי והמוסלמי על שני כתבים בעצם. הפילוסופיה זה סתירה של המציאות. סתירה בתף. אין שום שייכות על המציאות. יש איזה שכל אובייקטיבי מרחב שם איפשהו.
בגלל זה הוא חזר אותו.
שנייה, ולשם אתה צריך להגיע. הנוצרי והמוסלמי זה בדיוק הפוך. זה השלטון על המציאות, זה הכוח שבמציאות, זה הסררה של המציאות. בשני הכתבים האלה היהדות לא נמצאת. יסוד הקשר שלנו עם אלוהים הוא לא פונקציה של משהו סותר את המציאות, הוא גם לא פונקציה של המציאות עצמה. לא. הזכרנו את זה גם באחד השיעורים הראשונים. לכן, כשרבי יהודה הלוי למשל ישאל על חטא ההגה, אז הוא לא יענה לו... הוא לא יענה לכוזרי מיד מה קרה בחטא העגל ספציפית, אלא הוא קודם כל להסביר לו איך להתייחס אל חטאים. זאת אומרת, איך להתייחס אל מציאות מול מהות, כשהמציאות סותרת לך באופן קיצוני ומנוגד לחלוטין את המהות. לכן התשובה, או הייתי אומר אפילו מבנה התשובה ביחס לחטא העגל, הוא עניין מאוד עקרוני בספר הכוזרי. לפני שאני עונה לך ספציפית מה קרה שם, בוא תבין בכלל מה זה חטא בעם ישראל. טוב, עוד נגיע לשם. הייתי אומר ככה, אני רוצה עכשיו להגיד משפט שהוא משפט מאוד ראשוני ומאוד לא מדויק. היהדות שוללת את יסוד הקשר עם השכל ואת יסוד הקשר עם המציאות. יסוד הקשר זאת המהות, והמהות הזאת צריכה להתגלות דרך הצינור של השכל והצינור של המציאות. אבל גם אם היא לא תתגלה דרך הצינור של השכל והצינור של המציאות, אין שום פגיעה במהות. לכן הזכרנו כבר לפחות פעמיים את המשפט הבא. תסתכלו רגע במאמר ראשון, פסקה סמך זין, החצי השני בשורה הראשונה: חלילה לאל מאיות דבר התורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין, זאת המציאות, או דבר שהוכח במופת שכלי. זה השכל. כלומר, היהדות לא תסתור שכל ולא תסתור מציאות, אבל היהדות זה לא שכל ולא מציאות.
אפשר להגיד, זה לא רק שכל ולא רק מציאות?
זה לא. היהדות במהות זה לא שכל ולא מציאות.
זה גם וגם.
לא, זה לא ולא.
זה לא תסתור מה?
לא, זה לא... זה כמו מה שלמדנו בבניין אמונה. האמונה אינה לא שכל ולא רגש. האמונה זה לא שכל ועוד רגש. האמונה זה לא שכל ולא רגש. זה משהו אחר. לכן, סוד המפגש בין אלוהים לבריאה, או בין הבורא לבריאה לפי היהדות, זה איזשהו סוג שנקרא לו מהות, שהוא לא השכל והמציאות, אבל מצד שני הוא גם לא סותר את השכל והמציאות. אנחנו נשתמש בכלים שכליים כדי להבין את המהות, ננסה לראות כמה אותה המהות מתגלה במציאות, אבל גם אם היא לא מתגלה במציאות, או גם אם זה לא מסתדר עם השכל, למרות שכאן אנחנו צריכים שזה לא סותר את זה, אנחנו נצטרך להבין את זה, זה לא, לא נוגע ולא פוגע. והפסדנו כלום. בסדר? אם כן, פילוסוף, שכל, הנוצרים המוסלמי, המציאות. חוזרים אליהם. אחרי כן אמר הכוזרי בליבו ישאל את הנוצרים המוסלמים כי אחד בשתי הדתות האלה נמצא בלא ספק המעשה הרצוי, ובפרט אפשר לחלל כאן עוד נקודה שהכוונה היא לכאורה יותר שייכת אל השכל, המעשה יותר שייך אל המציאות. לא מצאתי פתרון לכוונה אצל הפילוסוף, אולי נמצא פתרון את המעשה הרצוי אצל הנוצרים המוסלמים.
והיה אז קשר עם המזרח?
פחות, המזרח יופיע כשהוא יגיע לסין וכל הסוגיה הזאת. סוגיה מסובכת מאוד. עכשיו, זה במאמר
שני
בפסקה כף ב'. פסקה כף. האם אין ארץ סין המקום אשר על פיו נקבע תחילת יום, תחילת כל יום ביותר ראשית המזרח לכל החלק המיושב שלו?
זה הזמנים, לא?
פסקה כף כף היא פסקה קשה ביותר. פסקה שקשורה לאסטרונומיה, אני לא מבין בזה, אני לא יודע אם אני רוצה להבין בזה. תמיד כשאנחנו מגיעים לכף מתישהו, אז אנחנו מתלבטים כמה להיכנס פנימה. הרב צוקרמן למשל בשיעורים שלו נכנס מאוד פנימה. יש הרב וינר למשל בשיעורים שלו מדלג בכלל על זה, ומגיע רק לסוף. טוב, יש לנו עוד זמן, עוד הרבה זמן. זה דוב למזרח.
מה, על הזמנים והכל כאילו?
סוגיית הזמן, כן, סוגיית הזמן. סוגיית קשה. נגע.
לא, ציפיתי שם להפצצה.
בדרך כלל לא.
למה?
זה מזכיר, כמו שבשמונה פרקים דילגנו על קשור לספרי הרפואה, אז פה אפשר לדלג על סוגיית הסוף. טוב, נגיע לשם. יכול להיות, יש לי פתרון מקורי. לדלג ולא לדלג, כלומר, לשלוח אתכם לקלטות של הרב צוקרמן ובשור אנחנו ממשיכים.
כן, זה נכון.
ועד מי שזה מעניין אותו באמת, יחפש את הקלטות וישמע.
האם זה נכון לעשות?
מי זה לא מעניין אותו, אז
ממשיכים. הרב, אותה צורת לימון?
מה זאת אומרת?
אותה צורת כמו שאנחנו עומדים פה, אתה...
לא יודע, נשמע את הרב צוקרמן. כן ולא. אני לא בטוח שזה חשוב. בסדר, הלאה. אז קרא לאחד מחכמי, רגע, אם כן, שם נמצא בלא ספק המעשה הרצוי, אשר ליהודים, די לי במה שנראה להם כל, הנה עוד פעם, המציאות נראה להם כל, מיותם נתונים בשפל, מיותם מספר וסכמים על הכל, אם כן הם מושפלים, הם מיותם מספר, אם גם נוציא ארצי הוא שאלוהים בחר בהם פעם לגלות המעשה הרצוי, הוא זרק אותם לכל הרוחות, כי אתה ראית הפרה מה שמדין ככה לבניו, וכו'. אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים וישאלהו לתורתו ולמעשהו, את זה גם נדגשנו כבר, שכשהוא שואל את הפילוסוף, אז כתוב, וישאלהו לאמונתו, נכון? וישאלהו לאמנתו. כשהוא ציפה שיש שם קשר בין כוונה למעשה. אמונה זה יותר רוחני, מעשה זה יותר פנימי. כאן, גם אצל הנוצרים וגם אצל המוסלמי, אז הוא כן אומר, וישאלהו לתורתו ולמעשהו. והוא מבין שיש תפיסות, שלא ידברו בכלל על המעשה, כמו הפילוסוף. לכן הוא מדגיש את זה, לא, אני רוצה כוונה ומעשה. זה מה שאמרו לי בחלום. אז וישאלהו לתורתו ולמעשהו. איך התורה, שיותר קשור לערכים המופשטים, איך היא מתגלית במעשים, במציאות החומרית. אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים, וישאלהו לתורתו ולמעשהו, ויענהו עליו ויאמר לו. עכשיו, חשוב מאוד לראות רגע את המבנה של ה... מפגש עם הנצרות. הנוצרי נותן דרשה. מה הכוזרי אומר? ישראל, אמר הכוזרי, דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון. מקום להיגיון. גדולה מזאת, ההיגיון מרחיק רוב הדברים שאמרת, נותן איזה דרשה קצרה, בכלל לא מחכה לתשובה. אצל הפילוסוף היה איזה מסע ומתן. אצל הנוצרי, דורש דרשה הנוצרי, תודה, שלום, להתראות. הרווחנו עוד דבר שנעמיק בו יותר מאוחר. מה הסיבה שהכוזרי דוחה את הנוצרי?
שכל.
שכל. כלומר, אותו מה שהכוזרי אמר, שהוא לא מרכז הכובד, ולכן הוא דחה אותו כנפשי וקשת דבר אחר, הוא אותו דבר שבשבילו או בגללו הוא דוחה את הפילוסוף. זאת אומרת, בואו נרוויח רגע עיקרון. כמו שאמרנו מקודם, שתי חמש דקות. היהדות לא נגד השכל. היהדות לא אומרת כך את השכל שים בגניזה. לא. השכל הוא חשוב. והאמונה צריכה להסתדר עם השכל. ולכן הכוזרי ידחה את הנוצרי כי זה לא הגיוני, כי יש כאן בעיה בשכל. אף על פי שבסיס הקשר, בסיס האמונה זה לא השכל. בסדר? אבל הנוצרי ייתן עכשיו את שיטתו, ויגיד לו הכוזרי, לא הגיוני, תודה שלום. מה לא הגיוני? למה אתה לא עונה לו נפשי מבקש את דבר אחר? כי השכל הוא חשוב. ההיגיון הוא חשוב. הוא לא האמונה, אבל דרכו מתבררת האמונה. לכן, בסיס היציאה לקרב של המפגש עם אלוהים, או בסיס היציאה למערכה של המפגש עם אלוהים, זה למצות את מה שהנפש מבקשת, שעוברת, אותו המיצוי עובר, דרך הכלי השכל. לכן לא נתפלא שהכוזרי ידחה את הפילוסוף, כי זה לא הגיוני. סליחה, את הנוצרי, כי זה לא הגיוני. בסדר? אז הרווחנו כבר כהקדמה שני דברים, שאין כמעט מסע ומתן. מה זאת אומרת? אין כמעט. אין מסע ומתן. הייתי מצפה שאחרי שהכוזרי יגיד משהו, הנוצרי יגיב, הוא יתנו להגיב. אין תגובה.
גם הפילוסוף היה...
בית, רק רגע, שנייה, בית, הכוזרי לא מזלזל בסדר. הוא דוחה את הנוצרי בגלל אי התאמה סיכוי. בסדר? עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו מאוד חשוב, אני רואה שלא ככה נספיק היום. תסלחו לי על הבהירות של הדברים הבאים. מאוד קל ללמוד את הנוצרי, או את התפיסה הנוצרית, כאיזה טמטום אחד גדול. הוא בר בגוף של בתולה, הוא אלוהים, הוא המשיח, הוא האב, הוא הבן, הוא רוח הקודש. איזה מין טמטום מוחלט. ואז להגיד הנוצרים, אידיוטים, עושים מפח לצורך. סליחה, זה ילדותיות. ודאי של הנצרות, או בנצרות, יש איזשהו היגיון פנימי. זה לא יכול להיות שיש כאן טמטום ברמה כזאת.
של מיליון.
מה זה של מיליון? של מיליארדים לאורך ההיסטוריה. של מנהלי עולם לאורך ההיסטוריה. זאת אומרת, זה נע לא להבין את הנצרות, כפי שלצרינו הרב מקובל כשלומדים ספר הכוזרי, שיש כאן איזה טמטום מוחלט ולכן חבל בזה זמן, אפילו הכוזרי לא עונה לו, אומר לו, מרחיק מהיגיון, יאללה, להתראות הלאה. קצת זלזול באינטליגנציה, להתייחס ככה לנצרות. להבדיל, להתייחס ככה לכוזרי או לרבי יהודה הלוי שכתב את הכוזרי. זה לא רציני. לכן אנחנו נצטרך להבין איזשהו עומק הגיוני שהוא מתחבא מתחת לטמטום השכלי של הנצרות. זה לא איזה טמטום מוחלט. אני רואה שאתם מופתעים מה שאני אומר. טוב, אז אז אנחנו נצטרך להבין, יש כאן איזושהי תפיסה, לא רוצה להגיד פילוסופית, כן, אבל תפיסה פילוסופית עמוקה בתפיסה הנוצרית.
תפיסה נוחה.
לא,
עמוקה. יש לה משהו, יש לה משהו שנוח בהם.
עמוקה.
החיים שלהם מאוד נוחים.
עמוקה. אני רוצה להגיד מה שאני רוצה להגיד. תפיסה פילוסופית עמוקה יש בתפיסה הנוצרית. שיש בה בעיות קשות של חוסר היגיון, לכן היא נדחית. אבל להגיד, טמטום מוחלט, כלומר, אפס היגיון, אפס חוכמה, אפס שכל, זה לא נכון. זה שטחי מדי בשביל אדם בוגר להתייחס ככה אל הנצרות, אל הרעיון של הנצרות, ואל הופעתה על ציר ההיסטוריה ברמת הופעתה. בסדר? לכן אנחנו נצטרך להעמיק פה קצת. בסדר, רבותיי? טוב, אז אמרנו שלוש הקדמות על הנצרות. א', או יותר משלוש, א' הם הרוב, ב', הכוזרי דוחה שזה חסר היגיון, אף על פי שלא ההיגיון הוא יסוד האמונה, וג', שכנראה יש משהו בנצרות שצריך לחשוף אותו, שזה לא עד כדי כך יגידי לגמרי. בסדר?